שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו עסקנו אתמול בעשר התקנות שתיקן יהושע בן נון, ובהמשך ישיר לעניין הזה מביאה הגמרא בדף פ"ב עמוד א', קצת אחרי תחילת העמוד, עשר תקנות תיקן עזרא. גם עזרא הסופר, כמו יהושע בן נון, מתקן עשר תקנות, אלא שכפי שנראה מיד, כבר כאשר קוראים בקריאה מהירה את עשר התקנות של עזרא, ניכר שהן שונות עד למאוד מן התקנות של יהושע. הגמרא בדף פ"ב עמוד א' אומרת, עשר תקנות תיקן עזרא, שקוראים במנחה בשבת, כלומר קריאת התורה, וקוראים בתורה בשני ובחמישי, ודנין בשני ובחמישי, כלומר שבתי דין חייבים להיות קבועים. התוספות כאן מהירים שיכול להיות שהיו מקומות שבהם היו בתי דין גם בזמנים אחרים, אבל הייחוד בתקנת עזרא שבכל עיר ועיר ובכל מקום ומקום חייבים להיות בתי דינים בשני ובחמישי, ומחבסים בחמישי בשבת, כלומר צריך לחבס את הבגדים כהכנה לשבת, ואוכלים שום בערב שבת, הגמרא מיד תסביר, ושתהיה אישה משכמת ואופה, הגמרא גם את זה תסביר, כדי שתהיה פת מצויה לעניים, ושתהיה אישה חוגרת בסינר, משיקולי צניעות, ושתהיה אישה חופפת וטובלת, כלומר מתכוננת היטב לקראת טבילתה, כדי לוודא שאין בה חציצה, ושיהיו רוכלים מחזירים בעיירות, גם את זה הגמרא מיד תסביר, כדי שיהיו תכשיטים מצויים להרבות שמחה ואהבה בין איש לאשתו, ותיקן טבילה לבעלי קראין. אז מיד הגמרא תעבור תקנה אחר תקנה ותסביר כל אחת מהן, אבל כפי שאמרתי כבר בקריאה ראשונה של עשר התקנות, ניכר שקיים הבדל של ממש בין התקנות הללו של עזרא לבין עשרת התנאים שהתנה יהושע שעליהם למדנו אתמול. אז אמנם רבי אברהם חיים שור, בעל תורת חיים, היה רב ואב בית דין בבלז שבגליציה, מוכר גם הערות צק, הערות צון קודשים שלו על מסכתות קודשים, ובעל התורת חיים כאן בסוגיה שלנו באמת מאיר, לפי שביאה ראשונה שבאו ישראל לארץ הייתה על ידי יהושע, וביאה שנייה הייתה על ידי עזרא, לכך כי היכי שהתנה יהושע ותיקן עשרה תנאים להנהגתן וטובתן של ישראל, כך תיקן עזרא עשר תקנות להנהגתן וטובתן של ישראל, דהוקשו ביאות להדדה. כדאית בפרק חלק, עד יעבור עמך השם זו ביאה ראשונה, עד יעבור עם זוקניתה זו ביאה שנייה. ובאמת בדברי חז"ל, והציטוט כאן מפרק חלק הוא רק דוגמה אחת, אנחנו יכולים למצוא הקבלות רבות בין יהושע בן נון לבין עזרא הסופר, או בכלל בין הכניסה לארץ, העלייה לארץ מימי יהושע בן נון לבין ימי שיבת ציון, ביאה ראשונה וביאה שנייה. אז התורת חיים באמת עומד על ההקבלה המתבקשת הזאת, והקבלה כמובן במקומה, אבל הניסוח שבא על התורת חיים הוא ניסוח קצת כוללני. עשר תקנות להנהגתן וטובתן של ישראל. כאשר כאמור מעיינים בתקנות הללו ניכר שהן מאוד שונות זו מזו, משום שכל עשר התקנות שתיקן יהושע עוסקות, כפי שלמדנו אתמול, במשפט האזרחי, בעניינים המוניים שבין אדם לחברו. כל התקנות, כמו שלמדנו אתמול, באו להגביל את זכות הקניין של אדם פרטי או של גוף ציבורי כדי לגמול חסד עם הזולת. ולעומת עשר התקנות הללו של יהושע, רובן המכריע של תקנות עזרא עוסקות בעניינים שקשורים למרחבים אחרים לגמרי, לא המרחב הציבורי הכללי, אלא או בעניינים שהם באופן מובהק בעניינים שבין אדם למקום, למשל עניינים שקשורים למצוות תלמוד תורה, ולכן צריך לקרוא בתורה בשבת במנחה, בשני וחמישי וכו' וכו', תקנות שקשורות לכבוד שבת, תקנות שקשורות ליחסים שבין איש לאשתו, לענייני צניעות, ואפילו חלק מן התקנות שלכאורה כן נראות תקנות אזרחיות, כמו זה שאישה צריכה להשתים ולאפות פת כדי שהפת תהיה מצויה לעניים, או שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות, שאפשר היה להבין את זה כאיזושהי תקנה כמו תקנות יהושע, באה להסדיר עניינים של אגודות מקצועיות של רוכלים, הרי שהגמרא מיד תאמר שגם התקנה הזאת קשורה לנוי אישה על בעלה, לשלום בית, דהיינו שבעצם התקנות של עזרא קשורות למרחב שונה לחלוטין. וגם בבית המדרש, והאמת היא שגם מחוצה לו, באמת עמדו הרבה על ההבדל הגדול שבין ביאה ראשונה לביאה שנייה. שבין קדושה ראשונה לבין קדושה שנייה. שכן עזרא, שמגיע בתקופה אחרת בעם ישראל, באמת מציב לא רק את העניינים הציבוריים, הלאומיים, החברתיים במוקד, אלא גם את העבודה האישית של אדם אל מול קונו, של איש ואשתו. כלומר, עזרא הסופר במעבר שבין תקופת הנביאים לתקופת החכמים, באמת משנה את המיקוד באותן עשר תקנות, וכאמור, גם בבית המדרש וגם מחוצה לו, כתבו הרבה על הנקודה הזאת, ועל הייחודיות הזאת שיש בדבריו של עזרא הסופר. מי שרוצה מוזמן לעניין, יש כתב עת שנקרא כתב עת אור המזרח, האורך שלו שנים רבות, היה הרב ישראל שציפנסקי, היה מחשובי הרבנים של תנועת המזרחי בארצות הברית, היה ידיו רב לו בהדרה של כתבי הראשונים, היה חבר באנציקלופדיה התלמודית, והוא באור המזרח, בקרך למדלת, חיבר סדרה של מאמרים, או לאורך הקרחים השונים של אור המזרח, פרסם מאמר על תקנות רבן יוחנן בן זכאי, תקנות יהושע, תקנות עזרא, וכאמור גם הוא עומד על זה שבעצם תקנות עזרא מבקשות להאיר באלף משהו שונה מזה שביקש יהושע. אני מקריא שורה אחת מתוך אותו מאמר שלו, הוא כותב על תקנות יהושע שדור יוצא מצרים, שזכו זה עתה בפעם הראשונה לנחלת שדה וחרם משלהם, נצטרכו ללמוד איך לחיות בשכנות טובה זה עם זה. תקנות עזרא אין להם עניין עם שיבתם לארץ בביאה השנייה, כי הנושא של התקנות הם מנהגי בתי כנסת, בתי דינים, צניעות וכבוד הישבה, כבוד שבת, טהרת הגוף, אבל לא הארץ ודרכי ההתנחלות בה. והנפקמינה הפשוטה, ראינו אתמול בגמרא דיון, האם תקנות יהושע נוהגות בחוץ לארץ או לא נוהגות בחוץ לארץ, פשוט וברור ומוסכם על הכל, שתקנות עזרא בוודאי נוהגות גם בחוץ לארץ. כלומר, ברור שלא מדובר על תקנות שמיוחדות בדווקא לארץ ישראל. נפקמינה נוספת, הזכרתי אתמול את הרמב״ם, את הטור, שבאמת את כל תקנות יהושע רואים כמקשה אחת. מביאים את כל עשר התקנות בעצם כהלכה אחת שנועדה להסדיר עניינים שבין אדם לחברו, בעוד שעשר תקנות עזרא, אף על פי שגם הן נשנו ברמב״ם, הן לא נשנו כקובץ אחד. אלא בהלכות שבת, כותב הרמב״ם על התקנה לחבס לכבוד שבת, וכל אחת ואחת מן התקנות, כמובן תקנת קריאת התורה, מזכיר הרמב״ם בהלכות תפילה וקריאת התורה וכו', כלומר כל תקנה מצאה את מקומה אבל במקום אחר. כי לא מדובר על איזשהו יסוד אחד, אלא על עקרונות שונים שקשורים שוב במוקד לעניינים שבין אדם למקום, לעניינים של המשפחה פנימה, לענייני צניעות וכו', ולאו דווקא לסדר הציבורי שבו מתמקד יהושע בן נון. אז זה ממש על רגל אחת ההבדל הבסיסי שבין תקנות עזרא לבין תקנות יהושע בן נון, ומכאן לביאור שבגמרא לכל אחת מן התקנות. אז אומרת הגמרא דף פ"ב עמוד א', שיהיו קוראים במנחה בשבת משום יושבי קרנות. הוא מסביר רש"י, יושבי חנויות כל ימות החול עוסקים בסחורה ואין קוראים בשני וחמישי, תיקון בגיניי הוא קריאה יתרה. אז הגמרא מיד תדבר על הקריאה שבשני וחמישי, אבל רש"י מקדים לזה, או סדר התקנות בגמרא, מקדים לזה את הקריאה בשבת במנחה, ורש"י מסביר שלא כולם מצליחים לשמוע קריאת התורה בשני וחמישי, ולכן רצו להרבות בתורה בשבת, ולקרוא קריאת התורה יתרה גם בשבת במנחה, דווקא עבור אותם יושבי קרנות. אז כאמור החידוש של עזרא הוא בעיקר בתקנה הזאת של קריאת התורה בשבת במנחה, אלא שהגמרא מונה גם את קריאת התורה בשני וחמישי. ועל זה שואלת הגמרא, ושיהיו קוראים בשני וחמישי, עזרא תיקן? האם זאת תקנה של עזרא? והמעיקר אהב המתקנה, דתניא, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. צריכינו לעסוק בפרשת השבוע, בפרשת בשלח, מיד לאחר שירת הים וקריאת ים סוף, וישא משה את ישראל מים סוף, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אל התורה שנאמר, הוי כל צמא לכו למים, כיוון שהלכו שלושת ימים ולא תורה נלאו, עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים שלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. ואם כן, התקנה לקרוא בתורה שני וחמישי לא תקנת עזרא. שנים רבות לפני עזרא הסופר, כבר בדור המדבר, ובעצם אפילו עוד קודם מתן תורה, מיד אחרי קריאת ים סוף, כבר אז תקנו שיהיו קוראים בתורה בשני וחמישי. עונה הגמרא, מעיקר התקנו חד גברא תלת הפסוקי, כלומר אפשר היה להסתפק בקריאה קצרה של שלושה פסוקים, אינמי תלת הגברא תלת הפסוקי, כלומר שלושה עולים לתורה אבל כל אחד קורא פסוק אחד, כנגד כהנים לוויים וישראלים, עתה הוא הגיע עזרא ועיצב את קריאת התורה שני וחמישי, כפי שאנחנו מכירים אותה, עתה הוא תיקן תלת הגברא ועשרה פסוקי, כנגד עשרה בתלנים, עשרה בתלנים שמוכרים לנו גם מסוגיות אחרות, וכפי שמסביר כאן רש"י, בני אדם כשירים, בטלים ממלאכתם לעסוק בצורכי ציבור, ולבוא קודמין לבית הכנסת, כדי שהוא מצויין עשרה לעת התפילה, ומתפרנסים משל ציבור. זה לא בושה שיש כוילל בעיר, שהעיר מחזיקה את הכוילל, ומשלמת את השכר של יושבי הכוילל, הביטוי עשרה בתלנים עשוי חלילה להתאפס כביטוי גנאי, זו ודאי לא הכוונה, וכאמור, אותם 10 בטלנים, כנגדם תיקן עזרא לקרוא 10 פסוקים מחולקים לשלושה עולים, כפי שאנחנו נוהגים בקריאת התורה של שני וחמישי, ובקריאת התורה של שבת במנחה. אז כאמור, שבת במנחה אכן היה חידוש של עזרא הסופר, את קריאת התורה בשני וחמישי, עזרא רק עיצב. אז ממש מילה אחת על המדרש הזה, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ראשית, רק הערה אחת, אמרתי שהרמב״ם את התקנות הללו מביא במקומות שונים, ובפרק י"ב הלכה א' מהלכות תפילה, הרמב״ם כותב שהתקנה הזו לקרוא בתורה בשני וחמישי, התקנה הזו היא תקנת משה רבינו. כסף משנה שם מבאר שאף על פי שאנחנו יודעים שהיו גם נביאים אחרים בדור יוצא מצרים, ולשון הגמרא כאן זה עמדו נביאים שביניהם, ברור שהכוונה שעמדו נביאים שביניהם, הכוונה למשה רבינו. אז כמו שאמרתי, הערה אחת רק לגבי המדרש הזה, שוילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, שאלה מאוד מאוד שכיחה עבורי בצבא, ושאלה שנשאלת אין ספור פעמים, בין בימי שגרה, בין בימי מלחמה, האם חיילים יכולים להוציא ספר תורה ולנייד ספר תורה לשטחי אימונים או לשטחי לחימה, גם לצורך קריאה אחת. אז מקור ההלכה הזאת בירושלמי במסכת יומא, שם אנחנו לומדים שהדוגמה החריגה של כהן גדול ביום הכיפורים, שמטלטלים את ספר התורה ומביאים אותה אליו, אז באמת ההלכה הזו היא הלכה חריגה. ואומר הירושלמי שבמצב נורמלי צריך ללכת אחרי התורה, ולא שהתורה תבוא אל קוראיה. ובאמת מכאן למד המורדכי ולמדו עוד ראשונים, שאסור להוציא את ספר התורה מחוץ לבית הכנסת. וכך פוסק השולחן ערוך, באורחיים מסימן קוף למדי, הלכות קריאת התורה כמובן, בני אדם החבושים בבית האסורים, אין מביאים אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכיפוריים. אז הרי מה שם כותב, שאם אפשר לתקן מקום מכובד לספר התורה למשך יום, יומיים הדבר מותר. ובאמת הרבה אנשים נוהגים, למשל לא עלינו בבית האבל, שמביאים ספר תורה לבית האבל, בהנחה שיקראו בו כמה פעמים. אבל להוציא את ספר התורה לצורך קריאה אחת, באמת, כתוב במורדכי, משמע בירושלמי, מפורש בשולחן ערוך, שזה אסור. אמנם, הביאור הלכה שם אומר שהמסקנה הזאת של המורדכי מן הירושלמי לא בהכרח מוסכמת, ויש מצבים, כאשר מישהו אנוס, שבאמת אפשר להוציא ולהביא את ספר התורה אפילו בשביל קריאה אחת. כך מזכיר שם הביאור הלכה, ועדיין רבים מן הפוסקים, ראשונים ואחרונים, נוטים להחמיר בזה. ולומר שלא להוציא ספר תורה רק עבור קריאת התורה אחת, כי כבודו של התורה, כבודה של התורה שיבואו אליה ולא שהיא תגיע אל הציבור. טוב, אז לכאורה הפסק בצהל אמור היה להיות שלא מוצאים ספר תורה לצורך קריאה אחת. ובכל זאת המדיניות שלנו ברבנות הצבאית, כפי שהתבהר בהרחבה בספר תורת המחנה, שאפשר להוציא את הספר, אם אפשר לשמור עליו באופן מכובד כמובן, אפשר להוציא את הספר אפילו לצורך קריאה אחת. ואני חושב שזו דוגמה חשובה לעניין של, הייתי אומר במרכאות, מדיניות הלכתית, כי יש מי שמסתייג מן הביטוי הזה. אבל מה למדנו בסוגייתם? למדנו שיש כאן צמה פשוטו כמשמעו. מי שמכיר חיילים שעוסקים באימונים, ועוד יותר מזה חיילים שעוסקים בלחימה, ממש אפשר לחוש ולחוות את הצמה הזה לדברי תורה. וילחו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ולכן היכולת לקבל השראה רוחנית, היכולת לקבל חיזוק רוחני מקריאת התורה, משמעותי עד למאון. ולכן כדי לממש את עומק התקנה הזאת, אפשר להוציא ספר תורה אפילו בשביל קריאה אחת. אז שוב, אי אפשר היה לעשות במשהו שהוא לגמרי נגד הדין. אבל להיות שכבר הביאור הלכה, והמקור שזה הוא כבר בראשונים אומר שנכון שהמורדכי השולחן ערוך, אבל יש גם דעות אחרות. ויש דעות שמאפשרות להוציא ספר תורה אפילו בשביל קריאה אחת כאשר אין ברירה אחרת. ושוב, כדי לממש את היעד הזה של וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ולממש אותו באופן מיוחד דווקא לגבי חיילים שעוסקים באימונים או בלחימה, אז כאמור המדיניות שלנו היא שאפשר להוציא את ספר התורה אפילו בשביל קריאה אחת, כאמור, ובלבד שאפשר יהיה לשמור עליו באופן מכובד. יפה, אז אם כן, שתי התקנות הראשונות של עזרא, תקנות שעוסקות בקריאת התורה, שני וחמישי ושבת במנחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ודנים בשני ובחמישי, דשכיחי דעתו למקרה בספרה. כלומר, תלוי בתקנה הקודמת, בשני וחמישי באמת מתקבצים בעיר כדי לקרוא בתורה, וממילא בזמן הזה צריך להושיב גם בתי דינים, ויש כאן הערה באמת מרתקת של התוספות כאן, גם זה קצת מענייני דיום על ימי השובבים, שבתות השובבים, שמשבת שמות ועד לפרשות תרומה ותצווה, שאנחנו עומדים בעיצומן, אז התוספות כאן שואלים, ואם תאמר, מה ישנה שתקנו שני וחמישי? כלומר, הגם שצריך שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה, וממילא התקנה להושיב בתי דיני נובעת מזה שאנשים באים לקרוא בתורה, אבל למה דווקא שני וחמישי? אז התוספות מצטטים מדרש מדהים שאומר שמשה רבנו עלה בחמישי לקבל לוחות אחרונות, וירד בשני ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא. כלומר, שהעלייה להר סיני והירידה מהר סיני היו על פי המסורת בימי שני וחמישי. ובמשך התוספות דיון ארוך עד למאוד, מתי בדיוק עלה משה להר, ירד מן ההר, סדרי הזמנים, לא נאריך בזה כאן. אבל כאמור, יש מעמד מיוחד לימי שני וחמישי עוד ממשה רבנו על הר סיני, ולכן התוספות מוסיפים ואומרים, ולכך נמי נהגו להתענות בבית והי. וכאמור, רבים בימי השובבים נוהגים בית העניות של בית והי, וממילא כאמור, הדבר קשור גם לתקנה הזו לקרוא בתורה, ולנגזרת ממנה לתקנה להושיב בתי דינים בשני ובחמישי. ממשיכה הגמרא ואומרת שיהיו מחבסים בחמישי בשבת, וזה כמובן משום כבוד שבת, במסגרת ההכנות אל השבת, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת, משום מצוות עונה, דכתיב אשר פריו ייתן בעיתו, ואמר רב יהודה ויתם הרב נחמן, ויתם הרב כהנא, ויתם הרב יוחנן, זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת, וחלק מעונג השבת וקדושת השבת, קשור גם לחיבור הזה שבין איש ואשתו. ולמה לאכול דווקא שום? משום שתנו רבנן, חמישה דברים נאמרו בשום, מסביע ומשכין, מציל פנים, מרבה הזרע, והורה קינים שבני מאיים, ויש אומרים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. אז זה לא מעניין, אני לא מבין גדול בדברים הללו, אבל שעד היום שום באמת נתפס כמשהו בריא וטוב וחשוב, ובהקשר שלנו קשור לאותו חיבור ולאותה התייחדות שבין איש ואשתו. ועוד אומרת הגמרא, ושתהי אישה משכמת ואופה, כדי שתהי פת מצויה לעניים. אחרי שהסברתי מקודם בהרחבה שבאופן פשוט תקנות עזרה באמת קשורות לעניינים שבין אדם למקום, לכאורה התקנה הזאת שתהה פת מצויה לעניים דומה אולי קצת יותר לתקנות יהושע. מדובר על תקנה חברתית, כמו שרשי כאן מסביר. אלא שהתלמוד הירושלמי בפרק ד' ממסכת מגילה עושה גם בתקנות עזרה, ואת התקנה הזאת הירושלמי מציג באופן שונה מזה של הבבלי. בירושלמי כתוב, הוא התקין שיהיו אופין פת בערבי שבתות שתהיה פרוסה מצויה לעניי. כלומר, הירושלמי מדבר באופן מפורש על אפייה בערב שבת. ובאמת הרמ"א באור החיים בסימן תפריש ד' בדרכי משה, הרמ"א באמת כותב, יש לנהוג ללוש כל אחד בביתו לכבוד יום טוב, אבל לשבת משמע דינו צריך. מי הוא המנהג בכל מקום לעשות אף לשבת, ומתקנת עזרה שתהיה אישה משכמת ואופה בערב שבת. כלומר, הרמ"א מביא את התקנה כפי שהיא מופיעה בירושלמי, ולא כפי שהיא מופיעה בבבלי, והעריכו בזה האחרונים, הפרימגודים בתחילת הלכות שבת, בסמן רמ"ב מדבר על זה, ואחרונים נוספים. כלומר, לפחות לפי הירושלמי, גם התקנה הזאת היא לא רק תקנה חברתית שבאה לסייע לעניים שתהיה להם פת מצויה, אלא היא תקנה שיש בה גם מימד דתי, מימד שקשור לתקנה שכבר ראינו מקודם, תקנה שקשורה לכבוד השבת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושתהי אישה חוגרת בסינר משום צניעותה, כלומר בגד נוסף שמטרתו להרבות צניעות, ושתהי אישה חופפת וטובלת, כלומר שאישה קודם טבילתה תצטרך לחפוף את שערות ראשה כדי לוודא שאין כל חציצה. ואז זה שואלת הגמרא, טוב, זאת לא תקנת עזרה, דאורייתא היא. כלומר זה דין דאורייתא שאישה צריכה לטבול כאשר אין חציצה, דתניא ורחץ את בשרו במים, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. את בשרו, כוונה גם למה שתפל לבשרו, ומי ניהו שיער. כלומר, אסור שתהיה חציצה בגוף, אסור שתהיה חציצה בשערות, והדין הזה הוא דין דאורייתא, אז מה כאן תקנת עזרה? אומרת הגמרא, תשובה מאוד יסודית, הלכה למעשה, אמרי, דאורייתא לעיוני דילמה מקטר, אינם ממאוס מידי משום חציצה, ואתה איהו תיקן חפיפה. כלומר, מדאורייתא יש חובה שנקראת חובת עיון. אישה ש... נערכת לתבילתה, חייבת מן התורה, לעיין, כלומר לבדוק, אין חציצה בשערות, אין חציצה במקום אחר בגוף, אין איזשהו, שוב, חציצה או על הגוף או בשיער, זה מדאורייתא. בא עזרא ואמר, לא מספיק רק לעיין, ולעיין לכאורה עושים במחשבה, צריך ממש לחפוף, כלומר צריך ממש להתרחץ ולהתקלח לקראת התבילה, באמת כדי לוודא שאין כל חציצה. זה אם כן מה שעזרא חידש ותיקן, אם כי התוספות כאן ממקדים את תקנת עזרה, התוספות כאן בדף פי בית עמוד א', אומר רבנו תם, שלא תיקן חפיפה אלא בראש. כלומר, שאישה לא חייבת לרחוץ את כל גופה לקראת תבילתה, אלא די בזה שתחפוף את שערות ראשה, כדי לוודא שאין בהן קשר, כדי לוודא שאין בהן חציצה. בהמשך התוספות, התוספות מצטטים את הסוגיה במסכת נידה, בדף סמך ו', ששם משמע שבכל זאת יש חובת רחיצה מסוימת, לעתים יש באמת איזושהי תפיסה שאישה ממש חייבת מה שנקרא לעשות אמבטיה מאוד ארוכה, זה לא נכון לפי ההלכה. לפי ההלכה היא צריכה לשטוף את גופה, לחפוף את שערותיה, לוודא שאין בהן חציצה, ודי בזה. זו אם כן תקנת עזרה. אגב, הגמרא כל הזמן מדברת על אישה, אבל גם אם יש איזשהו יחיטימצי שאיש תובל תבילה שמחויבת מדאורייתא, אלה שנוהגים לעלות להר הבית וכדומה, ודאי שמחויבים בדברים הללו. כלומר, מחויבים בחובת העיון מדאורייתא, לוודא, לחשוב, לראות שבאמת אין חציצה בגוף, ומעבר לזה מחויבים גם במצוות החפיפה, שאותה כאמור תיקן עזרה. משיכה הגמרא דף פי בית עמוד בית ואומרת, ושיהיו רוכלין מחזירין בעיירות משום תכשיטי נשים כדי שלא יתגנו על בעליהם. אז גם כאן כבר הזכרנו מקודם, אפשר היה להבין שהתקנה הזו קשורה לסיוע לרוכלים, לאפשר להם להתאגד ולמכור את מרכולתם, אבל הגמרא מספירה לא, גם העניין הזה קשור ליחסים שבין איש לאשתו ולענייני שלום בית. והתקנה האחרונה היא כמובן התקנה של התבילה לבעל קרי. וגם כאן שואלת הגמרא, דאורייתא היא, דכתיב איש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ את בשרו במים. זה שבעל קרי הוא טמא וחייב תבילה זה דין דאורייתא. עונה הגמרא, דאורייתא הוא לתרומה וקודשים. כלומר, מן התורה בעל קרי אסור בתרומה וקודשים, אתה הוא, כלומר, בא עזרא ותיקן תבילה אפילו לדברי תורה. ואמר עזרא שאדם אסור בדברי תורה, וכמו שאנחנו לומדים בסוגיה בברכות, אסור גם בתפילה, כל עוד לא טבל. מהתוספות כאן דף פי בית עמוד בית מזכירים, מזדרזים להזכיר לנו את מסקנת הגמרא שם בברכות, ואומרים תוספות לא קיימה לן הכי, אלא כרבי יהודה בן בתירא דאמר דברי תורה אינם מקבלים טומאה. והתוספות שואלים, נו, אבל סוף כל סוף איך יכולים היו תנאים מאוחרים לבוא ולבטל תקנת עזרה? ואומרים התוספות ויש לומר דדילמה סבר דלא תיקן עזרה דבר זה, כמו אולי זה בכלל לא חלק מן התקנות, אינם היא התנה שכל מי שרוצה לבטל יבטל. אינם היא לא פשט איסורו ברוב ישראל. כלומר, התוספות מציעים שלוש תשובות שונות, שכמובן על כל אחת מהן אפשר היה להקשות, אבל התוספות מציעים שלוש תשובות שונות להסביר איך יכולים היו לבוא תנאים בדורות מאוחרים ולבטל את התקנה הזו של תבילת עזרה, ולומר שאפשר גם להתפלל וגם ללמוד תורה, גם בלי אותה תבילה. אז ידוע שגם הרמב"ם במשנה תורה פוסק בדיוק כמו שהתוספות אומרים כאן, שכבר נתבטלה תבילת עזרה, נדמה לי שכשלמדנו ברכות אז הסגרנו איגרת מאוד ידועה של הרמב״ם, שהרמב״ם על עצמו במכתב מעיד שהוא מעולם לא ביטל תבילת עזרה. כלומר, הרמב״ם במשנה תורה באמת פוסק שבטלה תבילת עזרה, ובעל קרי מותר בדברי תורה, אבל על עצמו מעיד הרמב״ם שלא פספס מקווה לצורך הזה, רבים מוכיחים האיגרת הזאת של הרמב״ם שוודאי יחסית ולא היה מתנגד, אבל זה כבר דיון שצריך לדון בו בהזדמנות אחרת. אז עד כאן אם כן אותן 10 תקנות של עזרה, ושוב אני חושב שעכשיו אחרי שראינו את סוגיית הגמרא, הנקודה שבה פתחנו בולטת אפילו יותר, ההבדל הברור שבין התקנות הללו והתחומים בחייו של אדם מישראל שבהן עוסקות התקנות הללו של עזרה, בשוני מאוד גדול מאותן תקנות של יהושע. אז היות שדיברנו על 10 תקנות של יהושע ועוד 10 של עזרא, מעניין לעניין באותו העניין עוברת הגמרא לעוד רשימה של 10. ואומרת הגמרא דף פי בית עמוד בית, 10 דברים נאמרו בירושלים. אין הבית חלוט בה, וידוע הבית שנקנה בערי החצרים, בית שהוא חלק משדה, אז הוא נמכר עד היובל. לעומת זאת בית מושב עיר חומה, בית בתוך עיר מוקפת חומה, אפשר לגאול אותו, המוכר יכול לגאול אותו בתוך 12 חודש, ולאחר מכן הוא עובר לצמיתות לקונה. בירושלים הדין הזה לא נוהג. ובמילים אחרות, ירושלים היא לא בית מושב עיר חומה, ירושלים מתנהגת באופן אחר. ואינה מביאה עגלה ערופה, ואינה נעשית עיר הנידחת, ואינה מטמאה בנגעים, ואין מוציאים בה זיזין וגזוזת רעות. כלומר, צריך להיזהר עם חריגות הבנייה בירושלים, הלכה שלא כל כך מתקיימת היום, ודאי לא בחלק מן השכונות, אבל לא מוציאים מרפסות או חלונות לא מאושרים בירושלים, והן עושים בה אשפטות, והן עושים בה כבשונות, שמכינים בהם כלי חרס, והן עושים בה גינות ופרדסים, חוץ מגינת ורדים שהיו מימות נביאים הראשונים, גינת הורדים שמימות הנביאים הראשונים, מסביר כאן רשי, שזו הייתה הגינה שממנה היו מביאים את כיפת הירדן, שהיה אחד מסממני הקטורי. אבל לא עושים גינות אחרות, ואין מגדלים בתרנגולים, ואין מלינים בה את המת. וגם כאן הגמרא מסבירה כל אחת מאותן 10 הלכות שבירושלים. אין הבית חלוט בה, דכתיב וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו. וכסבר, וזה יהיה משמעותי לכל ההלכות שברשימה הזאת, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. כלומר כל הדין של בית מושב עיר חומה, מתוך השוואה כמובן לשדה או לבתי החצרים, הכל קשור לענייני ירושת הארץ, ולענייני זכותו של כל שבט ושבט בנחלתו. וירושלים? ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ירושלים מופקעת לחלוטין מכל הדיון הזה, שכן ירושלים שייכת לאומה כולה ולא לשבט ספציפי. כאמור, הנקודה הזאת בעצם תסביר את רוב ההלכות שברשימה הזאת, ואינה מביאה עגלה ערובה דכתיב כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ולכן אין פה איזשהו גוף שהוא אוחז בירושלים והוא מתחייב בעגלה ערופה. ואינה נעשית עירה נידחת, דכתיב עריך, עוד פעם, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. ואינה מתאמה בנגעים, דכתיב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. וירושלים לא נתחלקה לשבטים, היא לא אחוזה של אף אחד. ואין מוצאים בזיזין וגזוטרות, זה אמנם הלכה אחרת, מפני אוהל אטומה, ומשום דלא ליצקו עלי רגלים. כלומר, כאשר יש איזשהו גג שמאהיל על רשות הרבים, הדבר הזה באמת יכול לגרום בעיות ותקלות בענייני טומאה וטהרה, ולכן זה אסור, אבל גם שמאיזוק הוא עולי רגלים. אז הגמרא בבא בתרא בדף סמך אומרת שבאופן כללי צריך להימנע מכל מיני חריגות בנייה שמסכנות את העוברים והשבים, זה לא קשור דווקא לעולי רגלים, כנראה שבירושלים נדרשת הקפדה יתרה עוד יותר שלא יהיו מפגעים מן הסוג הזה. ואין עושים בה אשפטות משום שקצים, כי באשפטות יש שקצים, והשקצים עלולים לטמא את הטהרות והקודשים שבירושלים, ואין עושים בה כבשונות משום קוטרה, מהכבשונות הללו עולה אשן גדול, שפוגע בנינוחות ובשמחה של המצויים בירושלים, ואין עושים בה גינות ופרדסים משום סירחה, כלומר גם כאן, בגלל ריבוי המפגע הסביבתי, שיש בגינות ופרדסים, יש שם יתושים, זה גם יכול לגרום טומאה, זה גם גורם אינוחות, אין בגדלים התרנגולים משום קודשים, כמו שכבר ראינו, שבירושלים לא מגדלים תרנגולים, וכוהנים לא יגדלו תרנגולים, מחשש שמא יסחבו איזושהי טומאה, ואין מלינים בה את המת גמרא. זו מסורת בידינו ואבותינו, שבירושלים לא מלינים את המת, וכידוע, בציבורים גדולים מאוד בירושלים, עד עצם היום הזה, באמת מקפידים שלא להלין את המת. הרב טיקוצ'ינסקי בגשר החי מעריך בזה הרבה, לציין את שורשיו של המנהג, ואת העובדה שהמנהג הזה באמת הלך ונשמר לאורך הדורות, שבירושלים מקפידים הקפדה יתרה, אפילו עוד יותר ממקומות אחרים, שלא להלין את המת, כמעט בשום סיבה וכמעט בשום תרחיש. אז שוב, לא כולם מקפידים על ההלכה הזאת, ומעיקר הדין מותר להלין את המת כאשר מלינים אותו לכבודו וכו' וכו', ובכל זאת בירושלים יש הקפדה יתרה על העניין הזה, משום קדושתו של המקום, משום חשיבותה של העיר ירושלים. אז כאמור, הרשימה הזאת נזכרה רק מעניין לעניין, שלא לגמרי באותו העניין, רק עוד רשימה של 10 דברים, ונסיים בעוד הערה אחת מדבריהם של התוספות כאן, כאשר התוספות מדגישים שבאמת ירושלים לא נתחלקה לשבטים, משום שנכסי הקודש במהותם זה לא דברים שמתחלקים בהם, אלא אדרבה, דברים שמשתתפים בהם. כותבים תוספות כאן בדף בית עמוד ב', ויש לומר, דבית המקדש סברה הוא, אף על גב דנתחלק, כלומר אפילו אם תאמר שבית המקדש נתחלק לשבטים, דחזרו וקנו אותו כדי שיהיה לכל ישראל חלק בו. ומה שמייחד את בית המקדש ואת ירושלים בכלל, כאמור שהיא לא מחפשת כיצד אפשר לחלק ולפלג ולהבחין, אלא אדרבה, כוחה של ירושלים, סגולתה של ירושלים, עיר קודשנו, בכך שהיא משתפת, בכך שהיא מחברת, בכך שגם אם יש איזושהי חלוקה לשבטים, הרי שחוזרים ומשתתפים בלשון התוספות, כדי שיהיה לכל ישראל חלק בו. ערב טוב לכולם.